ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 איך אומר ההוא? בוקר טוב. 1-2
בוקר טוב, ברק סרי. בוקר טוב.
ברור שאסור להזכיר את שמו. בוקר טוב.
יש ביניכם איזה ישועה?
בוקר טוב, לא, הכל בסדר.
מה הסיפור?
כלום, דם, בסדר גמור, עזוב, עזוב.
טוב, בוקר טוב ברק סרי, מה נשמע מה שלומך?
בוקר טוב, בסדר, בסדר, עדיין תחת הרושם של הסרטון, באמת הסרטון המצונזר, מצונזר, מצונזר. 3 דקות של אימה, של פחד, אנחנו הולכים לדבר על זה, אבל באמת לפני הכל, לפני הכל.
לפני הכל.
לפני הכל, דובר צהל התיר אתמול לפרסום כי 3 חיילי צהל נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. רס"ר במילואים גדעון חי דירו, בן 33 מתל אביב, לוחם ביחידת יהלום, חייל, הנדסה קרבית. סרן ישראל יודקין, בן 22 מכפר חב"ד, וסמל אליהו חיים אמסלם, בן 21 מרעננה, לוחמים בגדוד 97, חטיבת כפיר, יהי זכרם ברוך.
לגמרי. אנחנו, תכף ב9:30 יהיה לנו רעיון ראשון עם השר שלמה קרעי אחרי סערת AP.
שלמה קרעי,
כן, שלמה קרעי. בהמשך אני גם, אם אתה תרשה לי...
מלך סוכנות AP, כן. כן. תשאל, נשאל אותו בכלל אם הוא יודע מה זה סוכנות AP.
אוקיי. בהמשך, אם אתה תרשה לי, אנחנו נדבר גם קצת על ביקור מאוד מאוד מעניין שהיה לי אתמול.
כן, הראית לי תמונות מדהימות.
בג'באליה.
כן, ולא סתם כן. בג'באליה.
לא סתם את ג'באליה, ודובר צה"ל לקחו אותנו אל הפיר, שבו נמצאו גופות 4 החטופים. וואו, זה מטורף, נדבר על זה אחר כך, אבל באמת לפני הכל, ממש ממש לפני הכל, סרטון התצפיתניות שהותר אתמול לפרסום.
אתה יודע, אבל דקה לפני, נו. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מה שראינו, מה היה השיקול לפרסם את זה?
את מה? את הסרטון?
תשמע, לי יוצא בזמן האחרון לדבר יותר ויותר משפחות חטופים. מתקשרים, אתה יודע, להתייעץ, מצוקה קשה מאוד, תחושה שהמדינה כבר לא איתם, תחושה שחזרנו לסדר היום, תחושה שנרמלנו את העובדה ש-128 חטופים וחטופות נמצאים שם במנהרות. עולם כמנהגו, אנחנו עסוקים, אתה יודע, בדילים הלא טובים לקיץ לחול, מסעדות, מסיבות, עולם כמנהגו, ואתה יודע, עוברים עוד חג ועוד חג ועוד חג, ואתה רואה אותם, אתה רואה את עיניו צגאוקר ברחובות, זועק את נשמתה, אתה רואה את האנשים חוסמים כבישים, אתה רואה אותם בכנסת בוכים ומתחננים ועושים הכל, כל, הכל, כדי להחזיר את תשומת הלב, ולשיטתם הם לא מצליחים. ומה שהסרטון הזה ששודר אתמול, כמובן בהסכמתם, זה הרי שתבין, כולם איזה חודשים שזה נמצא אצלם, והם לא רצו, כי באמת יש שם כל מיני קטעים שחושפים את ה...
שקשה לראות את הילד שלך ככה בטלוויזיה, ברור, מה שאלה בכלל. קשה לראות את הילד שלך בטלוויזיה,
ואז הייתה התלבטות קשה, ובמצוקתם, ברצון שלהם להחזיר את הפוקוס לחטופים, להחזיר את האמפתיה, להחזיר את הנושא, לתשומת הלב הציבורית, הם מתירים לפרסם. זה סרטון שמשהו כמו 13 דקות, אחרי הצנזור ואחרי העריכה של דובר צה, זה משהו כמו 3 דקות של סמרמורת, של באמת, אתה רואה את זה, אין לב, אתה יודע מה, עזוב לב יהודי, לב אנושי שלא רואה את הדברים האלה ונקרא, פשוט נקרא. וזה יותר מזה, זה יותר, אתה יודע, זה מציף לך את הכישלון הענק, את המחדל, אתה יודע, מדברים על מחדל של 7 באוקטובר לעומת אוקטובר 73, אני אומר לך, אתה רואה את זה, ואתה רואה את כל הדברים זה, וככל שאתה לומד יותר, אתה מבין שבוא, שמע, זה פי 100 יותר חזק, ופי 100 יותר קשה. 3 שעות שיושבים שם מחבלים בתוך המוצב, אתה יודע, מתפללים, מסתלבטים, צוחקים, מצלמים, אתה רואה שם איזה, באמת, אין שום בהילות, אין שום פחד, שום פחד, אתה יודע, אתה יכול, אתה יודע, עד 7 באוקטובר, מי בכלל חשב על תמונות כאלה? מי בכלל חלם על תמונות כאלה? אתה יודע, לא נכנסים לבסיס צבאי, לא לבית, לבסיס צבאי, לכאורה מקום שהם חשופים יותר לסכנות, יותר ל, אתה יודע, מישהו שירה עליהם, מישהו שיעשה להם משהו. שמים פס, יושבים, רגועים, וזה רק מלמד, אתה יודע, השעות האלה שהם יושבים שם, ומתעללים בהם, ומסתלבטים עליהם, ומקללים אותם, והתמונות שלהם מתפללים, ואין לחץ.
אני משתגע.
זה מזעזע.
איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להסביר את הדבר הזה?
שמע, אני אומר, תראה, אני יצא לי לדבר עם כמה וכמה אנשי צבא, עזוב עכשיו את כל הקונספירציות, אני לא מאמין בשום קונספירציות.
נו, ומה הם אומרים? מה הם אומרים? שמה?
שמע, ושאלתי את השאלה הזאת, איפה היה הצבא?
נו, מה הם אומרים?
הלם מוחלט. הלם.
שנים של אימונים, שנים של פיקוד, שנים של
קורסים. קודם כל, חוסר, אף אחד לא רואה לה על הדעת.
שנים של תקציבים.
אגב, ההלם הזה, בואו, זה כבר לא סוד.
כולם, בסדר, כולם.
ההלם הזה היה מהקריה של הכי גבוהים שיש, מלמטה עד למעלה, כולם, כולל כולם, לא האמינו לתמונות. אבל אני אומר, אתמול, אתה יודע, כשאתה שומע על זה, ואתה רואה את הכניסות לבארי ולנירוז, כל התמונות המפורסמות שראינו, אנחנו כבר, אתה יודע מה, גם לזה התרגלנו. אתמול בסרטון, אותי תפס קודם כל כמובן המבטים המבועלים, המבועתים, המדממים של התצפיתניות המצוינות, המעולות, ואתה רואה כל אחת בשכל שלה, מנסה זאת לדבר בערבית, וזאת להתחבא ולספר לו שהיא קשורה
לפלסטיני,
וזה מדבר באנגלית, כן. אתה יודע, כל אחת באינטליגנציה הרגשית שלה, בחוכמה שלה, מנסה, אתה יודע, במצוקתיים, מבינות שזה אירוע חמור מאוד, ומנסות ככה, אתה יודע, לעשות
משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. השבוע בכנסת הייתה הבת של אוהד בן עמי, והיא אחר כך פגשנו אותה
אלה מפורסמת אלה דיברה עם דני קושמר באותו יום שבת
בדיוק ופגשנו אותה שלנו באולפן והיא דיברה ואתה יודע מה הכי מזעזע בכל הסיפור שלה היה שהיא
היינו ביחד באולפן
אמרתי היינו ביחד תקשיב לי שנייה ואז דיברנו איתה והיא דיברה שם באולפן על זה שהיא כאילו מגיעה לכנסת והיא צריכה לחשוב איזה קונץ היא עושה הפעם איזשהו טריק היא עושה הפעם כדי לקבל את תשומת הלב אז קודם כל אני חייב גם להגיד ואמרתי לה את זה גם שם קודם כל, אל תחושי את זה. העם לגמרי, לגמרי, לגמרי עם החטופים.
אתה טועה,
לגמרי,
אתה טועה בגדול.
אז תן לי שנייה אחת להשלים, בסדר?
אתה טועה בגדול.
אוקיי, אני חושב שבכל בית ספר שאני נתקל, יש את זה. אתמול נסעתי עד הדרום, אין צומת בלי. אני לא יודע, אתה יודע מה, אולי אנשים עסוקים עכשיו בקיץ, ורק אנחנו, בגלל שאנחנו בתקשורת, שנייה, בהוויה במקום הראשון, זה קודם כל החטופים, אתמול פגשתי את החיילים, זה קודם כל החטופים. אז קודם כל, לאלה והשאר. עכשיו אני מסכים איתך בנושא, ועל זה אולי היה חשוב, הסיפור של ההתקהות. בסוף, טבע האדם, בין אם בשכול, בין אם פגיעה, בין זה, שבאורך זמן הוא מתקהה. ואנחנו חייבים להילחם בהתקהות הזאת. עכשיו, אני חייב להגיד לך, אני לוקח את זה למקום שבו, אל לנו לשכוח לרגע שלא יהיו אלופים שיגידו שצריך לעשות זה עם החמאס, או להכניס מדינה פלסטינית, או לסלוח, או לקבל את ההנחיות של ארצות הברית, אסור לנו להתקהות, ואנחנו מתקהים. אני אספר לך סיפור. יומיים אחרי הטבח, התיישבתי באולפן, בבוקר. ואמרתי להם, בדיוק את מה שכולנו אמרתי, אני לא רוצה לנקות, אני רוצה נקמה. אני רוצה נקמה בשם הילדים, בשם ההרוגים, בשם הנאנסות, אני רוצה נקמה. וכל האולפן, שהיו שם גם לא מעט אנשי שמאל, קיבלו את זה, אמרו, כן, ברור, למה אתה בכלל, כאילו, מה אתה חושב? ואמרתי, אני פוחד שעם הזמן יתקהו, ואתה יודע מה קרה? עברו חודשיים, עברו שלושה, עברו ארבעה חודשים, והיום אם אני אגיד, צריך נקמה באולפן, זה כבר לא מחליק לאנשים טוב בבטן, זה כבר קצת מזיז להם, זה קצת, מי זה הפשיסט הימני, הבבון המשוגע הזה שמדבר על נקמה, ונקמה לא עושים, ונקמה זה לא תוכנית עבודה, וכל... כן, נקמה זה לא מילה גסה, בטח יש את זה, אבל אני חייב להגיד לך, אני משתדל כל יום, כל יום, ואני ממליץ את זה ממש לכולם, להסתכל בסרטונים מהשביעי באוקטובר, לראות, להיכנס לטוויטר, ללכת לנועם מגיד, מעלה כל יום, אני משתדל גם באינסטגרם שלי, לעלות כל יום, never forget, את הכל, את הנובה, את הקיבוצים, את התמונות שבאמת יש מהבוקביר, ובגלל זה אני חייב להגיד לך, הסתכלתי על הסרטון, סליחה, זה באמת היה מאוד מאוד מבעית, המבטים שלהם, חוסר העונים, אבל אני חייב להגיד לך שאני כל יום רואה תמונות הרבה יותר קשות כדי לא להתקהות מהדבר הזה. הייתי בסיור באבוקביר, העיר, אני לא רוצה להגיד לך איזה תמונות אתה רואה שם, איזה תמונות רצות באינטרנט, האזיקונים, הילדים, השריפה, השואה שעברנו פה, אסור לנו להתקעות. עכשיו, לא מתוך חולשה. הכי מעצבן אותי שמי אתמול, יש אנשים שלוקחים את הדבר הזה ואומרים, אתם רואים, עכשיו אנחנו חייבים עסקה. תכף נדבר על זה, יש עסקה, אין עסקה וזה, זה נכון. זה נכון, חייבים להחזיר אותם הביתה. אבל הדבר השני זה להסתכל על זה ולהגיד, אתם רואים מה היה שם? אז אתם רואים מה היה שם? אז אל תתקהו, אז תלחמו. עד הסוף, שנייה אחת אני אסיים. אז עד הסוף, עד שאתה הופך אותם לאפר ואפר, עד שעזה ארוסה ומחורבת, עד שאחרון המחבלים האלה נשטף בנהרות של דם בעזה. רק ככה, רק ככה, זה צריך לראות את הסרטון ולהתחזק מבפנים, ולהגיד בצדקת הדרך, ולא להגיד אחר כך, הג, מהג, אנחנו רואים שהג משווה אותנו לסינואר, anyway, אנחנו רואים שהעולם, anyway, לא משנה מה אנחנו עושים. זה רק צדקת הדרך שלנו, זה רק לחשק את הלוחמים, רק להגיד להם תודה על האבק שאתם אוכלים, על הבתים שאתם מפוצצים, רק לנקום ולנקום חזק.
טוב, הבנתי. כשאתה אומר נקמה, נקמה, אני מסכים, אז זה ככה מעלה לי לראש את טלי גוטליב, ואני אגיד לך למה אני, זה חברה שלך מבני ברק, מפתח תקווה. תראה, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך כשאתה נוסע ואתה רואה את השלטים. זה פעילים, אנשים טובים, שליבם יוצא גם מהמשפחות וגם שקשורים, וגם שפעילים במתי החטופים, הולכים ותולים את השלטים. אני אומר לך לא מה אני אומר, אני אומר לך מה משפחות החטופים אומרים. משפחות החטופים אומרים, אנחנו מרגישים שאיבדנו את העם, ואני אגיד לך יותר מזה, הם גם אומרים, חצי העם, בעיקר בצד הימני, אנחנו מרגישים שהם כבר לא איתנו. עכשיו, זה מוציא אותם, זה מעציב אותם, זה מוציא אותם מהדעת. הם לא יודעים איך כן לעשות, איך כן לייצר פעת. עכשיו, אל תלך רחוק, אתה מסתובב בכנסת יותר ממני. ואתה רואה שם איך מקבלים אותם. אני רוצה לתת לך רק ציטוט, אתה יודע, היה ביום, רק ביום שני, בוועדה, באחת מוועדות הכנסת, נפגשו שם אימא של מתן צגאוקר, עיניו, וכאמור חברתנו, חברתך, טלי גוטליב. ואומרת טלי גוטליב, לאימא של חטוף, אני מקריא לך, אימא של חטוף, המחאה שלכם משודרת באלג'זירה, המחאה שלכם מחרבת את המדינה. עכשיו, אומרת את זה למשפחות שלא חיות כבר כמעט 8 חודשים, שאין להם חיים, שדעתם נטרפת, שהם כבר לא יודעים, כמו שאתה אומר, מה לעשות כדי לעורר את תשומת הלב. ואתה מצפה, אתה יודע, עזוב עזובי קיר, אתה מצפה מנבחרי ציבור, אלק נבחרי ציבור, אתה מצפה מהם, אתה יודע, אנשים האלה, כמו משפחות שקולות, מותר להם להגיד הכל, ומותר להם להגיד בטח ובטח לנבחרי ציבור, כל דבר שעולה על דעתם, ואתה תסתום את הפה, תרכין ראש, ותגיד, אני שותק בהכנעה, כי אין לי מה להגיד, כי אני שייך לשלטון שיפקיר אתכם. אני שייך לשלטון שיפקיר את הילדים שלכם. אני שייך לשלטון שעשה כאן, אחראי כאן למחדל הגדול ביותר מאז קום המדינה. תסתום את הפה. ולא כמו שטלי גוטליב אומרת לאימא של מתן החטוף, אתם, המחאה שלכם מחרב את המדינה. אז על איזה אמפתיה אתה מדבר? אני ראיתי איזו תמונה של קטי שטרית, באה אליה איזה אחת ממשפחות החטיפים, ניסה לדבר איתה, ואמרה לה, איך את ישנה בלילה? היא זרקה אותה ככה, את עושה לי פרובוקציה? את מדברת איתי ככה, ומישהו מצלם, כן, היא עושה לך פרובוקציה. זה מה שהיא רוצה לעשות. היא רוצה לעשות לך פרובוקציה כדי לעורר את דעת הקהל, כדי להרים את הנושא. אז אל תבלבל את המוח שלזינגר, שכל הציבור איתם, לא כל הציבור איתם, חלק מהציבור מזהה אותם עם המחאה, חלק מהציבור מזהה, אומרים להם, קפלניסטים, אתה רואה מה קורה בהפגנות, חלק חוטפים מכות, חלק חוטפים כללות, משפחות חטופים חוטפים כללות, הציבור כולו לא איתם, הם מזהים בהם אנשים, לא איתם הציבור כולו, חלק גדול מהציבור כן, לא כל הציבור, לא כל הציבור, רגע, תן סיים, לא כל הציבור, כי אם אני נותן לך דוגמה, של חברת כנסת בישראל, ממפלגת השלטון טלי גוטליב, שמאשימה אותם שהמחאות שלהם מחרבות את המדינה, הורסות את המדינה, אז מה? אז מה יש לנו לדבר? איזה אמפתיה. עכשיו אני אחזור עוד פעם, לחייל החטוף גלעד שליט, שישב בשבי, ואיזה קולגיאליות, איזה סולידריות, איזה מקיר לקיר, עצומות והפגנות, והמדינה כולה התייצבה לימין המשפחה באמפתיה שאין שנייה לה, ואני מספר לך עוד פעם, היו מגיעים ללשכת שר הביטחון, כולנו היינו מתייחסים אליהם בחרדת קודש, ההורים של החייל הגיע, החייל החטוף, ודורכים על צוטה הזאת, מה זה היום? היום ראש הממשלה לא רוצה לדבר איתם. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא רוצה כמעט לדבר. ככה, כי הוא, הם אומרים שפונים פעם אחר פעם, אתה יודע מה, אתמול היה קבינט מלחמה, למה אתה הולך רחוק? רוב, חוץ מנתניהו ודרמר, כל השאר פגשו אותם, לא רצה לפגוש אותם, אתמול, מה זה מה אתה אומר את זה? אתמול הם ביקשו, התחננו להיפגש, ראש הממשלה, שעוד נדבר כאן עוד מעט על אחריותו לעניין, ורון דרמר, לא רצו לפגוש אותם, תיפגשו עם שרים אחרים, אז איזה אמפתיה אתה מדבר? שכחו אותם, זו הסיבה שהמשפחות החליטו לפרסם אתמול את הסרטון הבאמת קשה להם, בואו, הוא יותר קשה להם מאשר לנו, הוא יותר קשה, תחשוב על הילדים שלנו, תחשוב אתה, אם אתה היית צריך לפרסם תמונה של הילדים שלך, שכולם יראו אותם במצוקתם, מדממים, בוכים, מושפלים, קשורים, באמת,
תחיה כאילו זה הבת שלך, אל תחשוב כאילו,
אז אני אומר עוד פעם, תחשוב,
וההוויה שלנו היא לחיות,
יפה,
כאילו נעמה,
נכון,
ולירי ודניאלה הם הבנות
איזה,
שלנו.
תחשוב איזה כושר.
אל תגיד, תחשבו כאילו. הם הבנות
אז
שלנו.
אז אני לא מרגיש את זה בקרב כל הציבור. אז אני אומר עוד פעם, אני לא מרגיש שכל הציבור חש כך. אתה יודע מה, בוא נגיד לך יותר מזה, אמירה יותר קשה. לחלק מהציבור המחאות האלה מפריעות. מפריעות לא לנהל את שגרת החיים. אתה יודע מה, לחלק מהמנהיגים שלנו, לא בא להם טוב בעין העניין של החטופים, כי זה מעצים את הכישלון שלהם, מעצים את המחדל שלהם, ולכן הם היו רוצים לראות אותם, אתה יודע, נמוגים, נעלמים, חבר'ה, אל דברו על זה, מספיק, די, די.
הרבה פעמים, מה שקורה לאנשי תקשורת, זה שהם באים מהבית לאולפן, מהאולפן הביתה, ואין להם מושג מה קורה בחוץ, ואז הם מקבלים איזשהו רושם, למשל, שמעתי שבוע תוכנית של, אני מקווה שאני לא דורך פה על איזשהו משהו קולגיאלי, אבל שמעתי שבוע את התוכנית של עמיתנו בן וינון. ואתה שומע שמתייחסים, האחד מביא קוסטה בלק, והשני את זה שתקף את קדם, לא זוכר את השם שלו, אוהד, מה שמו, אתה זוכר סרי? שנמצא עכשיו במעצר, אוהד, אהוד.
אורי ארוש, שמתגאה בזה שהוא נתן מכה לגדי קדם, איזה פעיטה נתתי, ואחרי זה הולך לספר שהוא בכלל לא ידע.
אז מה קורה פה? אז עינון אומר, תראו את הקוסטה בלקים שלכם, בן אומר, תראו את אורי ארושים שלכם, וכאילו זה שתי קצוות, באמצע, זה רחוק כל כך מהמציאות.
המשפחות חטופות, המשפחות חטופים לא חושבים כמוך.
אבל העם לא נמצא במקומות המאוד מאוד קיצוניים, דרך אגב, העם גם לא כל כך, הוא שומע את הליגות לי, ואתה רואה שהפכו מן הזה, זה לא כל העם, העם האמיתי חי ונושם את הדבר הזה, ברור שתחושת החטופים, המשפחות החטופים היא כזאת, ולכן קודם כל רציתי לפנות אליהם ולהגיד להם, כמי שמסתובב בארץ, כמי שמשתדל, גם אתמול נסעתי לדרום, רציתי קודם כל לעשות סיור ביישובים, בסדרות, הכל כדי לשמוע, כדי לחוש, ללכת זה שווארמה, לדבר עם אנשים, העם נמצא שם, ואני לא אומר את זה לך כדי שלא תקנית פוליטית, אני אומר את זה קודם כל למשפחות חטופים, העם איתכם זה הדבר הראשון, כן יש מחלוקת לגבי איך צריך לפעול, והבעיה שלי למשל, שהשבוע הסתכלתי, אני הייתי בכנסת, בסדר? עבודה שלי, משלמים לי על הדבר הזה, והעניין הוא שאני מסתכל בערב בטלוויזיה, אני רואה רק צד אחד מרים, רק את הבחור שצעק על החקים, ועוד פעם, זכותו לצעוק, ואני גם הייתי צועק, או רק את מה שקרה שם עם עיניו צנגאוקר, וזכותה לצעוק, וזכותה להגשת, וזה מצוין, אבל היה שם עוד קול, יש את הקול של ריקי בלוך, ריקי ברוך, שהיא גם משפחה, שהיא באה מפורום תקווה, מפורום גבורה, ואומרת, אנחנו דורשים, נכון, גם המשפחה שלנו חטופה שם, ולכן אנחנו חושבים ודורשים ללכת ולהילחם עד הסוף, כי זה הדבר היחיד.
תן לך עוד דוגמה.
אבל למה אתה לא... רגע, שנייה, למה את הקול הזה? באמת אני שואל אותך.
כי יש קולות יותר.
אבל צריך להיות הוגן.
בסדר, אז בוא.
הם כל המשפחות, אנחנו מזדהים איתם, זה הבנות שלנו. אבל למה בוחרים להראות? אני רוצה להראות גם את צינגאוקר, וגם את כל המשפחות, אבל אני רוצה גם שיש מיעוט, גם את פורום התקווה, וגם את פורום הגבורה, כדי לשמוע את הקולות האלה, כדי לתת להם, ואני אגיד לך משהו, רוב העם, אני לא מסכים איתך עם הסיפור הזה של הזה, לא נעים לו או כל הדבר הזה, כולם שם, יש מחלוקת אמיתית, מהותית, כיצד צריך לנהוג במצב המאוד מאוד מאוד מחורבן שנקלענו אליו, ועל זה הדיון של המרכז, לא של קוסטה ולא של הרוש.
אז אני אומר לך, אל תתווכח איתי, אני אומר לך שאני מדבר עם משפחות חטופים, לא מעט משפחות חטופים, והתחושה שלהם, זה גם אמרת לך הסיבה, שכמו שאתה אמרת, אלה בן עמי חושבת איך לעשות איזה פרובוקציה כדי למשוך את תשומת הלב, אם תשומת הלב, כמו שאתה אומר, הייתה איתם, האמפתיה הייתה איתם, היא לא הייתה צריכה לחשוב על פרובוקציה כמו שהיא אמרה לך.
היא אמרה בוועדה, כן, יפה, זה לא אמרה לי.
היפה, אז היא אמרה בוועדה, והם
כן,
אומרים
כן,
בזה,
כן, אני חש את התחושות שלה, אני מסכים איתך, אמרה, כן לנו מחלוקת.
אז אני אומר לך, זה לא רק צוות.
אני רק אומר למשפחות, אנחנו איתכם, בסדר, ואין יום בלי שמדברים
איתם,
על זה.
אני איתם, אני אומר מאוד. לך, לא כל העם איתם. אני לא כל ההנהגה איתם.
אל תלך לקצוות.
אתה יודע, אתה יודע.
אל תעשה מה שעושים, ואל תלך לקצוות.
האיש שאנחנו מדברים, השר שאנחנו מדברים איתו זה קצוות?
השר? אז בוא נשמע אותו. אוקיי. בוא נשמע אותו. בבקשה. בוא נעשה, אתה רוצה עכשיו לעשות פרסומות ונגיע אליו? מה אתה אומר?
אוקיי.
יאללה.
אוקיי.
אז בוא נעשה הפסקת פרסומות, ונחזור עם ראיון ראשון של השר שלמה קרעי מאז סערת AP. מיד איתנו, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב, השר דוקטור שלמה קרעי.
בוקר טוב, שלזינגר וברק.
מה שלומך הבוקר?
קשה, קשה, אחרי מה שהסרטון המזעזע...
צפית בו?
בוודאי שצפיתי, זה היום ונורא. זה משהו שמחריד כל לב של כל אחד מאיתנו, וזאת הסיבה שאנחנו צריכים כמה שיותר... לפעול בכל הכוח, בכל העוצמה, כדי להחזיר את החטופים הביתה.
אבל השר קרעי, אתם לא באמת עושים את זה. אתם לא באמת עושים את זה. האמריקאים פה מעורבים, מכף רגל ועד ראש.
אני חושב שלומר...
אנחנו מכניסים סיוע הומניטרי, בלי הפסקה. יש לנו בעיית חימושים. התחושה היא שזה לא באמת קורה.
אני לא אומר שההתנהלות חפה מטעויות, זה שסיוע הומניטרי מגיע לידי החמאס, בוודאי שזה פוגע... וזה דבר לא טוב, ואנחנו מתריעים על כך פעם אחר פעם בישיבות הממשלה.
מתריעים, דוקטור קרעי, מתריעים, אבל הסיוע שנכנס לעזה הוא הגדול ביותר בשנים האחרונות.
אבל לומר שלא עושים, או שלא ממש עושים, כשלוחמים שלנו מחרפים את נפשם ונופלים בקרב כבר קרוב לשמונה חודשים, זה דבר שלדעתי... לא כדאי לומר אותו.
לא, זו לא הייתה הכוונה. הכוונה היא ברמת הניהול, שנכנס סיוע הומניטרי, שהאמריקאים לוחצים, שהתוצאות שלנו אחרי שבעה חודשים, אתה מרוצה מהתוצאות שלנו אחרי שבעה חודשים?
אני לא מרוצה מהתוצאות.
אז למה אתה אומר שהחיילים בשטח, שהלוחמים שלנו נהרגים, איך אתה אומר שאתה לא מרוצה מהתוצאות? זה בדיוק אותו דבר.
אני אומר שעושים הכל, אני לא יושב בתוך הקבינט ויודע מה גורם לזה שלא מצליחים עדיין... להכניס סיוע הומניטרי שיגיע רק לכאלו שלא חזים בנשק מהאויבים שלנו שם. אני סומך על ראש הממשלה ועל הקבינט שיעשו את הכל ושהם מנסים, וראש הממשלה אומר לנו את זה בישיבות הממשלה. אנחנו מחפשים פתרונות, אנחנו מנסים לעשות הכל. אתה יודע, יש מגוון רחב של אפשרויות להגיע למתווה להחזרת החטופים בדרך... בלחץ בינלאומי, בלחץ צבאי,
אבל השר קרעי, כשאתה רואה את הסרטון הזה אתמול, רק שנייה, אני מבין מה אתה אומר, אבל כשאתה רואה את הסרטון הזה אתמול, אין לך תחושה, אף אחד אצלכם לא מדבר על נקמה, לא מדברים על כל מי שמעז להגיד דעה שהיא קצת יותר אגרסיבית, מיד נכנסים בו. מה קרה לכם? אתם ימין מלא מלא, לא?
אני אומר את דעתי, קודם כל, הסרטון הזה ממש... מחריד את הלב, ואתה יודע, אני נפגשתי פעמיים עם המשפחות של התצפיתניות, וכואב הלב, קשה לדמיין מה עובר עליהם.
למה אתם מפחדים לומר נקמה? למה אתם מפחדים לומר את הדברים האלה?
אני לא מפחד לומר נקמה, אני חושב אני השתתפתי פעמיים, גם בכנס של התיישבות שהיה לפני מספר חודשים, וגם בצעדה שהייתה בסדרות לפני כשבועיים, ביום העצמאות. ואני אומר שבהחלט צריך להראות לאויב שאנחנו לא משחקים משחקים, ומי שניסה להשמיד אותנו צריך להיכנס, וצריך לשבת בשטח, ולמחוק את החרפה של הגירוש מגוש קטיף, שהביאה עלינו את כל מה שקרה בשנים האחרונות, ואני תושב עוטף עזה, ואני חי את זה יום יום, והייתי שם בשבת, ביום שמחת תורה. בהחלט שכן, אני לא מתבייש לומר, אני יודע שדעתי לא מקובלת על חלק מחבריי, אבל דעתי אני אומר...
השר שלמה קרעי, אז אתה אומר שאתה אמפתי וראית וכאב לך הלב. ביום שני מגיעות משפחות החטופים לכנסת, ואני מקריא לך דיאלוג שלך עם עינב צגאוקר, שהבן שלה מתן חטוף בעזה. היא אומרת לך בסרטון מוקלט, למה אתה עדיין מקיים כשר בממשלה שהפקירה את הבן שלי, ומה אתה עונה לה, אפרופו אמפתיה שאתה כל כך מדבר עליה? לא היית רוצה שהממשלה תיפול עכשיו, או תלך לבחירות, ולא יהיה מי שיחזיר לך אותו. לא יהיה, אם הממשלה תלך לבחירות ותיפול, לא יהיה מי שיחזיר לך אותו. זו תשובה אמפתית, זו תשובה שהיא בכלל הגיונית לתת
אני בטח לא עניתי בטון שאתה מתאר את זה ככה. עמדתי באופן מאוד קשוב ורגיש, ואני אומר את הדברים בצורה ברורה. הניסיונות של להילחם בממשלה, כשהממשלה נלחמת בחמאס, הם ניסיונות שפוגעים במאמץ המלחמתי, ובהחלט פוגעים. אם עכשיו יהיה כאוס, ואנחנו נלך לבחירות מאיזושהי סיבה, מי אתה חושב ינהל את המלחמה? איך אתה חושב שזה ייראה?
אז המאבק...
בגלל שזה לא נשמע לך טוב, אז אני לא אומר את האמת.
לא, אני רוצה להבין. המאבק של משפחות החטופים, המאבק של משפחות החטופים, אולי תכליל גם את הסרטון שפורסם אתמול, פוגע במאבק של המדינה, של צה"ל, של הממשלה, להחזיר את החטופים?
משפחות החטופים לא נאבקות להפיל את הממשלה, ממש ממש לא. זה מי שנאבק להפיל את הממשלה, זה מי שיש לו אינטרסים פוליטיים, זה גנץ שעושה סיבובים פוליטיים, זה התקשורת שעושה, והמשפחות החטופים רוצים להחזיר את הילדים שלהם, ואנחנו איתם מלא. ואני נפגשתי עם עשרות משפחות חטופים, ואני מעביר את המסרים שלהם לראש הממשלה כל פעם אחרי פגישה כזו, וראש הממשלה, אני יודע, והוא אומר את זה, זה שתי מטרות המלחמה העיקריות שלובות וכרוכות אחת בשנייה, לנצח ניצחון מוחלט את החמאס, להביס אותו ולהחזיר את היקירים הביתה. המשפחות החטופים לא נלחמות להפיל את הממשלה, ממש לא.
רגע, ויואב גלנט, מה אתה אומר? גם הוא בקטגוריה הזאת של גנץ שרוצה להפיל את הממשלה?
תשמע, השר גלנט, קודם כל אתמול בישיבת הממשלה זה היה עזוי ומופרך בעיניי, ואני הערתי לו על העניין הזה. הוא אומר, כשתהיה הסדרה בעזה, אנחנו נדע מה קורה בצפון, משהו כזה. אמרתי לו, אדוני, אתה שר הביטחון של מדינת ישראל, מה אתה מדבר על הסדרה? תדבר על ניצחון, תדבר על הכרעה. החולשה הזאת, אתה יודע, לפעמים בורח לו השמאל, וזה דבר ש... ואתה רואה את זה גם במעשים, מול גנץ, כששר הביטחון לא מוכן לשלוח את נציגיו, את היועצים המשפטיים שלו, את נציגי משרד הביטחון לוועדת שרים לחקיקה, לדבר למשל, להציג את חוק הגיוס, או להציג את עמדתם, מה הוא אומר? הוא אומר, אני ליכודניק, נכון, קיבלתי את המנדט מהליכוד, אבל אני עושה מה שגנץ אומר לי. לכו לגנץ, הוא ייתן אישור, אני גם כן יבוא לגנץ.
אז בוא אני אגיד לך, לראש הממשלה שלנו, יש באמת היסטוריה גדולה בהפלת האשמות, בהפלת אחריות, פעם זה, כל שותף אפשרי, כל שר ביטחון אפשרי, הוא רגע, תן לי רק להשלים, אני תן לי רק להשלים, תן לי רק להשלים את השאלה, אתה יודע, למה אתה נזהר שלא להטיח ביקורת, במי שעומד בראש הממשלה 17 שנים, היה כאן בשביעי באוקטובר, 8 חודשים כמעט מנהל את המלחמה.
נו, ברק נקודה.
למה גלנט השם, צבא השם, זה השם? למה לא ראש הממשלה השם?
קודם כל לא שמעת אותי מאשים אף אחד, אני חושב שוועדת חקירה צריכה לבחון מי האחראים למחדל, והיו בוודאי שהיו
לא, מחדלים. אתה אומר גנץ וגלנט.
אני אומר שגנץ וגלנט מנסים להפיל את הממשלה. אני לא מדבר כרגע על האשמה במחדלים, וברור שיש כאן מחדלים ביטחוניים, מחדלים מודיעיניים, מחדלים של פעולה שלא, שעות ארוכות לא הייתה פעולה רצינית, ולא באמת ראינו את התגובה שם. למה שאני אצא באשמות נגד ראש ממשלה שנלחם עכשיו בחמאס? הוא נלחם בחמאס, אני אלחם בו? תגידו, אתם יצאתם מדעתכם?
וגלנט וגנץ לא.
ברק, נו, מיצינו. ניסית ביבי אשם.
בוא נעבור.
השר קרעי לא חושב שביבי אשם, ולא נכנע לדבר הזה, בוא נמשיך הלאה, כי יש עוד נושאים.
יש אחריות לממשלה כממשלה, אז זה לא הזמן עכשיו לפזר האשמות על זה. זה יקרה אחרי המלחמה, אנחנו עכשיו צריכים להביס את החמאס, לא להביס את הממשלה.
לגמרי, השר קרעי, תגיד, אנחנו מדברים איתך בתום שבוע עם שערה סביב ניסיון סגירה של איפי, שהחרמת הציוד שלהם. ניסית לסגור, בסוף התקפלת, היה סיבוב מיותר, לא?
איך אמרתי אתמול ללפיד שניסה לעשות סיבוב פוליטי על זה בכנס, אומר לי, אתה לא מבין בתקשורת. אמרתי לו, אצלך התקשורת זה הדבר היחיד שחשוב. אצלי, הביטחון של הלוחמים שלנו בעזה, שהשידורים של אל-ג'זירה מסכנים את ביטחונם, ולפי חוות דעת של כל גורמי הביטחון, והממשלה הצביעה פה אחד על הצווים האלה, אותם צווים שאיתם החרמתי את הציוד, שהם פוגעים פגיעה ממשית בביטחון המדינה.
אז למה התקפלת?
לא, אז אני אסביר, לא התקפלתי.
אחרי כמה שעות התקפלת?
אז אני אסביר. אני פועל מכוח הצווים ומכוח החוק והחלטת הממשלה להחרים ציוד שמשדר לאלג'זירה ופוגע בביטחון המדינה. כשעשינו את זה, והופעל לחץ, אז אמרנו בואו נלך למשרד הביטחון, שיתקף את העמדה, שיגיד את מה שאמרנו עד היום, שזה מסכן את כוחותינו, מצלמים אותם צילומי תקריב בצפון רצועת עזה, רואים את זה באלג'זירה, וזה מסכן. הלכנו למשרד הביטחון, והוא אומר, אני צריך לבחון את העניין הזה. אני לא יכול לומר לכם עכשיו שזה באמת מסכן את כוחותינו. כשמשרד הביטחון אומר דבר כזה, למרות שאני חושב שזה מופרך, ויותר מזה, גורמי ביטחון אחרים שהם לא צהל, רק לא יכלו להביע עמדה, כי זה ממש נקודתי על צהל, אמרו לי זה הזיה, זה דבר מופרך, ניסו לשכנע אותם, להוציא את החוודת, וכתבו, אמרו לי, יותר משהעיגל רוצה לנוק, הפרה לא רוצה להעניק.
אבל אם זה עניין ביטחוני, רגע, אבל אם זה עניין ביטחוני, אז איך אתה יכול להסביר את זה שבסוף ראש הממשלה, ואתה בסוף, אתה בלחץ ראש הממשלה, התקפלתם העניין הזה, ביטחוני, זה לשמור על החיילים.
אתה מסביר לנו כמה זה חמור, רגע, אתה מסביר לנו כמה זה חמור.
זה חמור, כל עוד זה מסכן את כוחותינו. ברגע שמשרד הביטחון, ואני חולק עליו כאזרח מן השורה, וגם כאחד שראה את חוות הדעת הביטחוניות שעל סמך אותן חוות דעת התקבלה החלטה לסגור את אלג'זירה, זה בהחלט לדעתי ולפי מיטב הבנתי מסכן, כשאתה משדר בצילומי תקריב בשידור חי באלג'זירה את כוחותינו שנעים בצפון רצועת, אז זה מסכן.
אז אולי השר קרעי,
הביטחון, זה שמשרד הביטחון חטף רגליים קרות בגלנט החליט
רגע, זה לא ככה. היו שני טלפונים ללשכת ראש הממשלה מאמריקאים, ואמרו להם, חבר'ה, זה סוכנות הידיעות הגדולה בעולם, עם עשרות פרסי פוליצר, אתם גם ככה בצרות, במפולת מדינית, מהר, מהר תחזירו להם את הציוד, וכמו טטלה, אחרי כמה שעות החזרתם את הציוד.
אוקיי.
כן, טוב, ההצגה שלך זה מאוד דרמטית, אבל זה לא מה שקרה. קודם כל, זה לא קרה מהר מהר, לקח שעות ארוכות עד שהחלטנו להחזיר, וזה קרה אחרי שהבנו שמשרד הביטחון לא מוכן לתקף את העמדה ולומר שזה מסכן. נראה, אתה לא מכיר מספיק את ראש הממשלה, אתה חושב שאם הייתה מצלמה שמסכנת את כוחותינו, הוא היה אומר, תחזיר בגלל שמישהו לא מרוצה בעולם?
אבל השר קרעי, אני באמת שואל אותך, אם אתה חושב שזה מסכן את החיילים, ואתה חושב שמשרד הביטחון טועה, ואתה שר התקשורת, תבוא, תגיד, חבר'ה, אני לא מוכן לתת יד לפגיעה בחיילים, אני שם את המפתחות והולך. תשבור את הכלים על הדבר הזה אם הוא פוגע בחיילים.
אז אני אסביר לך, אני לא הגורם הביטחוני המוסמך. אני קיבלתי את ה... אני גם לא יושב בקבינט, ואני גם לא חשוף לכל המידע המודיעיני. אני קיבלתי את הסמכה, את המנדט מהממשלה, בעקבות חוות דעת של גורמי הביטחון שגם נחשפתי אליהם, להחרים ציוד שמתעד את כוחותינו ופוגע בהם. ואני מבצע, עשינו את זה במספר מקומות, אבל ברגע שאתה עשיתי ושר הביטחון, משרד הביטחון אומר, אני צריך לחשוב ולבחון מחדש את העניין, האם זה מסכן, אז אני לא יכול לקחת את התפקיד של המודיעין במשרד הביטחון ולהגיד, אני חולק עליכם.
דוקטור שלמה קרעי.
תעשו את החשבון שלכם, וכשתחליטו שזה מסכן, אני אחרים את זה בתוך רגע.
דוקטור שלמה קרעי, אני אומר את זה בכל הכבוד, באמת, בטונים גם נמוכים, אולי כל ההתנהלות שלך התנהלות שאין בה שום דבר זולת רצון לרצות או את נתניהו או את משפחתו או לגרוף לייקים מהבייס או לקבל להדעת, אתה יודע, זה מתחבר לי גם לסיפור של מישאל והקנין יושב ראש הדואר שפתחת בהליך הדחה שלו,
עשית
רגע, ובסוף
שואל האם זה בשביל לייקים, תקצר, האם זה בשביל לייקים,
רגע,
לא עכשיו דואר, תתחיל להכניס לי דואר,
אתה תרגיע ותן לי,
לא, תשאל
שאלה, אל תגיד לי רגע, האם זה ניסיון שלך,
אני בא להתראיין
אצלך, אתה מבין לי
את הפרשן,
רגע, 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 האם זה כל זה, בסדר, זה שאתה מאשים, זה רק מלמד שאתה, האם כל זה נועד בלי אסטרטגיה, בלי איזה תוכנית, סתם לשלוף, אחרי זה לחזור בך, כל כולו כדי לגרוף לייקים מהבייס.
הערכה שלך לגורמי הביטחון, שפה אחד, אגב, לא שמעתי אותך אומר מילה על גנץ ששיקר ואמר, שהסגירה של אלג'זירה הייתה משיקולים פוליטיים בניגוד לעמדת ראש המוסד, והוא לא טרח לבוא בכלל לישיבת הממשלה ולשמוע את נציג המוסד שאומר, אנחנו חד משמעית בעד סגירת אל-ג'זירה, עמדת כל גורמי הביטחון הייתה ככה. אם אתה חושב שאחרי דבר כזה, אחרי החלטת ממשלה פה אחד, אחרי, אתה יודע, איזה מסוכות של הייעוץ המשפטי לממשלה ולכנסת, וכבר עדת הכנסת, אחרי כל זה אתה חושב שכל זה הוא בשביל להשיג כמה לייקים, אז אני מרחם עליך.
אני מרחם עליך. אני מרחם עליך.
אני רוצה להמשיך לעוד נושא ברשותך.
שלמה.
הזכרת את וק. תגיד, קרעי צדק, תראו איזה ביזיון של הפרטה, קיבלתם 460 מיליון שקל כשרציתם לקבל מיליארד וחצי.
בוא ניתן לך כמה נתונים.
שאני זה שאמרתי לאורך כל הדרך, אתם תפגעו בשירות הציבור.
אז אני אשיב לך. אז מר קרעי, מר קרעי, לפני שנתיים, הדואר היה בגירעון,
זה לא מעניין את הציבור,
היה בגירעון של 600 מיליון על חדלות פיראון, נמכר ב-461. עד לפני שנה הדואר היה מקבל
תלונות.
בואו, הוא עברית הדואר, הוא יחיה את הדואר, אתה ניסית לפטר, אז מה אם אתה רואה חשבון? ניסית לפטר את היושב ראש, אחד המוצלחים שיש. אחד המוצלחים שיש. אני יודע שהחברה הזאת הייתה בפשיטת רגל.
הוא כנראה קשור ומקורב אליך,
הוא בן עירי, והוא גילוי נאות, אני מחזיק ממנו, וזה איש מוצלח. אתה ניסית לפטר, איש מוצלח.
אתה לא יודע לקרוא דוחות כספיים, תקרא את הדוחות הכספיים של הדור, ותראה איזה ירידה במחזור התפעולי. בנושאי הליבה של הדואר, זה פשוט, היה פיגוע על הדואר, כל התקופה
האחרונה.
תודה רבה, שר קרעי, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
מה, היה נחמד מאוד עם שלמה קרעי, וככה בינתיים אני מקבל את תגובת משרד הביטחון הדברים ששר התקשורת אמר כאן, שבכלל הוא עבד על פי החלטת משרד הביטחון, אז ככה, משרד הביטחון אומר ככה, משרד הביטחון לא היה מעורב בהחלטה להחרים, ולא היה מעורב בהחלטה להחזיר, משרד הביטחון הופתע מהתהליך, וכל ניסיון לשרבב אותו לאירוע, היינו הטעיה פסולה. זה אפרופו כל הדברים של שר התקשורת המכובד, שאמר שהוא בכלל עבד מטעם משרד הביטחון כדי לשמור על חיילי צה"ל. ואם לשמור על חיילי צה"ל, אז איך זה אחרי כמה שעות, יחזירו את הציוד, אז מה, אז עכשיו לא שומרים על חיילי צה"ל? אבל בסדר, מצינו את העניין של AP, אני בכלל חושב שהוא לא כל כך יודע בכלל מה זה AP, הוא לא מבין מה המשמעות, מה העוצמה, מה זה AP לממשל, מה זה AP לתקשורת, בתקשורת העולמית, סוכנות שמפרנסת הרבה מאוד כלי תקשורת בכל העולם, אבל בסדר, נו.
בתחילת שעה הבאה אנחנו נהיה עם ניסים לוק, אביה של שני לוק, נדבר גם, נבדוק מה קורה בצפון, וגם עם אבי אשכנזי, שהיה איתי אתמול בערב בג'באליה, שערו עמנו.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
חזרנו שעה שנייה, תכף אנחנו נדבר עם אביה של שני לוק. ברק, רצית לספר משהו לציבור?
כן, לא, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן המון על שאלת האחריות, ואני, אתה יודע, אני חושב שנתניהו גם לא יכול לפטר את שר הביטחון גלנט, שראינו מפיו של קרעי, מה למעשה גם נתניהו חושב עליו, כששלמה קרעי וחבריו, אוהדי נתניהו, תוקפים את גנץ ואת גלנט, אתם יכולים להבין שהם שומעים את זה בבית, מה שנקרא, ומדברים הרבה על שאלת האחריות, ולכן, כדי שלא נשכח את שאלת האחריות, אני רוצה שוב להשמיע קטע מה-15 למאי 2023, 5 חודשים לפני הטבח הנורא, נתניהו מספר על מבצע מגן וחץ, הכותרת, שינינו את משוואת ההרתעה. בואו נשמע.
אולם הרגישו שמשהו השתנה, ואכן באנו לשנות את משוואת ההרתעה. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, משום שהשינוי המשמעותי ביותר במאזן ההרתעה התבצע לפני שנתיים במבצע שומר חומות. כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
אפס.
למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. הם יורים רקטות אוויריות, הם קוראים לזה, זה נשק אנטי אווירי נגד כלי הטיס שלנו מעל שמי עזה, אבל הם לא ירו לשטחנו כי הם מורתעים.
הם מורתעים.
זאת אומרת שמבצע שומר חומות שנתן לחמאס, הנחית לחמאס את המכה הקשה ביותר בתולדותיו, השמיד את היכולת האווירית, היכולת הימית, היכולת התת-קרקעית, פגע בה אנושות. הדבר הזה גרם לשינוי משוואת ההרתעה, ולפחות זה עובד כבר שנים, שנתיים.
שינוי משוואת ההרתעה, הם מורתעים, הם קיבלו מכה, ניטרלנו להם את כל היכולות, 5 חודשים לפני הטבח. עכשיו, למה אני מזכיר את שר הביטחון גלנט? מכיוון שאני חושב שהיום לנתניהו די נוח שיש לו את מי להשין, כמו שהיה לו פעמים קודמות, אז עכשיו אין איזה גורם מרכז או מרכז שמאל שאפשר להטיח בו, פעם זה אהוד ברק, פעם זה ציפי לבני, פעם זה בנט, פעם זה יאיר לפיד, אין, יש ממשלת ימין, ולכן טוב ונוח שיש מישהו כמו גלנט, וכמובן רמטכ"ל וכולי, כדי שאפשר יהיה לעשות את ההפרדה הזאת, הם אשמים, אני לא, אבל אני רק רוצה לסיים את הקטע הזה. בואו נלך אחורה, לרביעי לפברואר 2008, לאחר פרסום דוח וינוגרד, יושב ראש האופוזיציה דאז, בנימין נתניהו, מסביר מעל דוכן הכנסת לראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, מהי לקיחת אחריות, כמובן, אפרופו מלחמת לבנון השנייה, בואו נשמע.
מלחמת לבנון השנייה הייתה כישלון, והאחריות העליונה לכישלון היא של ראש הממשלה אהוד אולמרט. כדברי ועדת וינוגרד, האחריות הכוללת, אני מצטט, לניהול המלחמה הייתה מוטלת על הדרג המדיני ובראשו ראש הממשלה. אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת.
ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת, תשאל אותו היום מה השתנה, הכל השתנה. אז ראש הממשלה ואין בלתו, הוא אחראי, איך הוא אמר, אחריות עודפת, עודפת, עודפת יש לראש ממשלה. היום כולם אשמים, שר הביטחון, ואיפה היה הצבא, ואיפה היה אמן, הכל נכון אגב. אבל איפה אתה? איפה אתה כמי שהיה כאן 17 שנים? ולכן כל הניסיונות שאתם עכשיו, לא רק עכשיו, בחודשים האחרונים, בתדרוכים, באשמות, בספינים, מנסים להסיט את האש מנתניהו, לא יצלחו, כי בסוף הוא היה כאן ראש ממשלה, ולא כמה חודשים כמו שאולמרט היה, ואני לא בא כאן להגן על אולמרט, למשל בלחמת לבנון השנייה, אבל כמובן שאין מה להשוות בין הכישלון, המחדל הענק שהיה בשביעי באוקטובר, לבין מה שהיה במלחמת לבנון השנייה, ומי שעמד בראש המערכת, בשביעי באוקטובר, 17 שנים לפני, היה בנימין נתניהו.
בוא נעשה את זה חד וחלק ומהיר, כי אנחנו מתחילים קצת לחזור על עצמנו בריפית, וזה טיפה מתחיל לשעמם אותנו. נתניהו אחראי, יש את המשפט, אתה הראש, אתה השם, ובכן זה נכון, בסדר? נתניהו הוא ראש הממשלה, יש לו אחריות להכל. העניין הוא, זה הקטן שמפריע לי פה בסיפור הזה, אני דרך אגב, כאיש ימין יודע בדיוק מה הייתי אומר עם ראש הממשלה, היה אהוד אולמרט, והיה כישלון כזה נוראי בשביעי באוקטובר, הייתי אומר לו, אדוני, קח את הדברים ויחפש משרה אחרת. הוא ראש הממשלה, הוא אחראי. זה מאוד מאוד פשוט. הבעיה היא ברק שכשמתמקדים רק בדבר הזה, שוכחים לשאול את השאלות המאוד מאוד מאוד קשות, למשל על הצבא, ובעיקר לא מי אשם ומי אחראי, אלא איך עושים את הדבר הזה כדי לתקן, מה שינינו בתקציב הביטחון, איך שינינו את תפיסת הביטחון שלנו, איך שינינו את עמדות מדיניות, האם עכשיו אנחנו חושבים שצריך לשלוט שם, להיכנס לשם, לצאת משם, להשאיר רק גורמים עזתים, להכניס רשות פלסטינית, כל הדברים האלה לא משתנים, בגלל שהדיון שלכם הופך להיות כל כך אובססיבי, רק ביבי, לא ביבי, כן, ביבי, ביבי, אשם. אז אמרתי, פתחתי ואמרתי, אני יותר חריף ממך. הוא, אתה ראש, אתה השם, זה נורא פשוט. אבל מפה אתה עושה בדיוק מה שקרי עושה, רק הפוך. אתה אומר, רק ביבי השם, ובזה גמרנו את העניין. לא, חליבה והרצי, ודרך אגב, למה זה קצת לוקח לכם את הדיון?
שמעת אותי שאמרתי רק הוא.
למה זה לוקח?
הרמטכ"ל השם, וראש הבק השם, וראש אמן השם.
אכלת פרס 5 דקות, אתה מתפרץ לדברים שלי.
אבל הוא השם יותר מכולם.
סבבה, אבל אנחנו מסכימים בעניין הזה. רק אני אומר, אתם מעקרים את הדיון. בסוף, מרוב שאתם עסוקים בביבי השם, אף אחד לא רואה שהרמטכ"ל הולך וממנה את רח"ט מבצעים לתפקיד ראש אמן. אף אחד לא מבקש יותר מדי תשובות. ועכשיו הרצי, כאילו הוא הגיבור. כן, יש שאלות קשות, צריך לשאול את השאלות הקשות. את כולם. והכישלון הזה בשביעי באוקטובר, אין בכלל מה לדבר. ולכן אנחנו קצת מסכימים עם הדבר הזה, ולכן זה טיפה למשעמם אותי הדבר הזה. אל תסתו מהנושא, יש מה לתקן פה בצבא, בכל מקום, ואת זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, אם אנחנו כבר עם הפנים קדימה. יש אירוע עם מנסור עבאס, עד לפני יומיים, היונה הצחורה של הפוליטיקה הישראלית, בן כספית מכנה אותו הגיבור הגדול אולי בהיסטוריה של המנהיגים הערבים, יש באמת איזושהי התפעלות מהבן אדם שהתייצב, ולזכותו יאמר, דרך אגב, שבשומר החומות התייצב בבית כנסת ודברים כאלה, אבל יש פה משחק, ואנשים לא יודעים את זה. האיש הזה, בקסות המאוד לבבית, השובי דובי החמודה הזאת, הוא אומר טקסטים מסוימים בערבית, ואחר כך אומר טקסטים מסוימים
איך
בעברית.
איך הגעת אליו? תגיד לי, מה זה לבנת?
אנחנו מסתכלים הלאה, לדבר הבא. למה? אתה רוצה עוד פעם להגיד? אז אני אסביר. אז אתמול למשל...
מה הוא רלוונטי לתקופה?
אז הנה אני מסביר לך, אתמול, למשל הוא מתראיין. והוא מתראיין משהו אחד בעברית, ואז הוא מתראיין משהו אחד בערבית. למשל, ביקרו אותו על זה שבראיון, בעברית, הוא אומר שהמלחמה זה דבר נורא, ועושים פשעים. ואז מה קורה? מצלצלים מהרדיו בערבית, ואז הוא נאלץ להסביר להם. עכשיו מישהו שלח לי את התרגום. תקשיב טוב, תקשיב טוב, עם מי נבנתה פה ממשלה. ההודעה של מפלגת רע"מ, שמנסור עבאס חזר עליה. הריגת חפים מפשע בכל מקום בעולם, מכל דת נחשב פשע שאין עליו כפרה. מה שקורה ברצועת עזה, זו הרעבה של ילדים ונשים, קטיעת הסיוע ההומניטרי, קטיעה, כן? נכנסו פה מסעיות, כאילו בשום מקום בעולם לא נכנסים. זה ומשלוח, קטיעת הסיוע ההומניטרי, בנוסף להפצצת בתי חולים ומסגדים. איזה שקר מתואב, הרי מי שהפציץ את בית החולים...
אני לא מצליח להבין את כל הסיפור.
תמתין עד הסוף, אז תמתין. אני שמעתי את המניפסט החוזר שלך, אבל אני נותן לך זווית קצת אחרת. בוא נלך למקומות אחרים. זה לא תאמין שהם לא ביבי.
לא יודע,
אפשר לדון על
אני חושב שגם הוא התפלא שמקדישים לו ככה בזמן, חבר אופוזיציה.
ממש לא.
חבר אופוזיציה, מה הוא קשור?
חבר שהממשלה הקודמת, דרך אגב, אפרופו השמים והביבי השם, חבר הממשלה הקודמת, שגם היא יש לה חלק בהכנה של צהל, ובתפיסה קונספציה. הם שינו משהו בקונספציה? כן, הם חיזקו משהו את צהל? הם שינו את הקונספציה? היה משהו שם?
אני זוכר שבתקופה הזאת,
הם גם השמים, כמו ביבי השם, גם הוא
השם.
מסוגל להסתכל על שום דבר אחר.
כי מה לעשות? יש לנו ראש ממשלה.
תגיד לי,
אתה מבסוט ממה שקורה עכשיו?
עכשיו רגע, אני אשלים ואז אנחנו נעשה את
השאלה. לא, אני לא יודע איך הגעת למנסור
הבא. אתה לא מקשיב לי, אתה בטלפון, חבל, תהיה איתי ואתה תקשיב עד הסוף. ואז הוא אומר, קטיעת הסיוע ההומניטרי, ובבחינת פשעי מלחמה, והישראלים עושים פשעי מלחמה, ומלחמת דת, זה הסיפור. בסוף הממשלה הזאת הייתה בנויה לדבר הזה. ומי שחושב, והממשלה הזאת היום אני חושב שהרבה מאוד שמודים, ומי שחושב אנשים באמת, גם מהשמאל הישראלי, שחושבים שמפלגת רע"מ, שווליד טאהא הוא חבר בה, שמנסור עבאס עם הטקסטים האלה, היא ממשלה לגיטימית שיוציא לו את זה מהראש. רק מילה אחרונה, למה הוא משחק? למה מנסור עבאס משחק? אתה זוכר שהייתה צסערה עם חטיב יסין, שאמרה שבכלל לא היה רצח נשים וילדים. בכלל לא. ואז מה שמענו את מנסור עבאס אומר? היא, אני אפטר אותה.
טוב, סיימת?
אני תכף אסיים. אני אפטר אותה ואני אתעקש על זה שהתפטר. תחשב מה קרה?
סיימת.
לא עבר כלום. עכשיו אני רוצה להגיד לך.
תתן לי רק מילה.
הוא לא מעניין. מעניין זה אנשים שחושבים שאפשר להקים איתו ממשלה עם המשחק הזה, עם הדו פרצופיות הזאת, ומי שחושב את זה, הוא טועה וטועה בגדול.
יפה. אז אוקיי. קודם כל, אני לא מצליח להבין. יש כל כך הרבה נושאים על הפרק. איך הגעת לי לחבר אופוזיציה?
לא, רגע. איך הגעת לי? בוא נדבר על הדואר. זה נורא מעניין את כולם. בטח.
רלוונטי למיליוני תושבים במדינת ישראל.
ברור.
מנסור עבאס, חבר אופוזיציה, תעמי עכשיו די זניח, אבל אתה יודע מה, אם כבר נגעת בו, אז בוא תקבל את התשובה. מי שניסה להכניס אותו, ומי שרצה שהוא יהיה בקואליציה שלו. אבל זה עובדה, מה אתה צורך כמו
איזה... אבל ביבי אחראי, ביבי השם, אמרנו את זה כבר אלף פעם.
אבל אתה באת,
צריך לפרוש, גמרנו. עכשיו אני הולך לקלל עוד אנשים. עוד אנשים שצריכים להוקיע ולהקיע את הדבר הזה החוצה.
אתה מוכן לשתוק? עכשיו בוא תקשיב. אמרת, נתת לי נאום שלם על... אוקיי, אז תקשיב.
לא, זה לא מנומס.
אתה מדבר, אני בא לענות, אתה גופן.
אין בעיה, אבל אתה הצטרפת למחנה הליברלי, הנאור והיפה והחתיך
והנכון. מי שרצה לצרף את מנסור עבאס לממשלתו, היה בנימין נתניהו. הוא שלח את נתן אשל, הידוע בכינויו נתקה, לעיתון הארץ, לפרסם מאמר שמנסור עבאס הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. אני מחזיר אותך לציוצים של אוהדים שרופים של נתניהו, כמו ריקלין ואחרים, שבכלל משוועים להקמת ממשלה עם מנסור עבאס. הוא רצה, הוא הבין שיש לו בעיה נתניהו, ולא אין שום בעיה לצרף את מנסור עבאס, לא הייתה לו שום בעיה, הוא ביקש את מנסור עבאס, ותאמין לי, אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אני יודע איזה תחינות היו מצד גורמים בכירים בקואליציה של נתניהו למנסור עבאס להצטרף לקואליציה בראשות נתניהו. הוא התחנן. אתה רוצה פעם לשמוע את התחינות? תעלה את מנסור עבאס ותשמע כמה חברי קואליציה התחננו אליו להצטרף. אז אתה בא עכשיו, מתהום הנשייה, מוציא את מנסור עבאס, אז מה, מי שהכשיר אותו זה היה נתניהו. לאחר שהוא הכשיר אותו, צירפו אותו לממשלה. אז גם בזה תבוא בטענה נתניהו. אני לא מבין מה הוא רלוונטי, אני לא מבין מה הוא קשור, אבל אמרתי לך, לך תקרא את המאמר של נתן אשל, אחד מהיותר קרובים לנתניהו, אחד מהיותר במשך המון המון שנים, מי שאתה מכיר באופן אישי, איזה שיר הלל הוא כתב למנסור עבאס, בימים שהוא קיווה וקמה לצרף אותו לממשלה. אבל עזוב את מנסור עבאס, אני רוצה להגיד בוקר טוב לניסים לוק, אביה של שני לוק, זיכרונה לברכה.
שלום לכם, בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב.
בוקר טוב, ניסים.
שני לוק, כמו שאני, לאחר שגופתה הובאה לקבורה, בני המשפחה של הצעירה שנחטפה במסיבת הנובה ברעים, סגרה מעגל נוסף, שקיבלה לידיה את התכשיטים שענדה ביום הטבח. אתם קיבלתם אותם.
כן, קיבלנו אותם.
אתה יכול לספר לנו את זה?
כן, אני אספר לכם. קודם כל, כמובן עם כל הצער למשפחות ולחטופים, בעזרת השם שיחזרו כמה שיותר מהר.
אמן.
תראה, אנחנו באמת, אני מרגיש בר מזל. אמנם הטרגדיה הגדולה הזאת שקרתה לעם ישראל היא טרגדיה שהיא, אין מילים. אבל אני באמת, יש פה מתוק לידי. הטרגדיה הזאת היא טרגדיה שבאמת אנחנו לעולם לא חשבנו שיקרה והיא קרתה, ואני מרגיש בר מזל, כי הבת שלי שני, אנחנו כבר ידענו כבר בשבוע השלישי שהיא נרצחה ומתה, שזה דבר שהוא לא מובן מאליו, לכן לא היינו צריכים לחכות עד עכשיו, שזה כאב קשה מאוד, ואנחנו גם קיבלנו את הגופה שכבר אחרי 7 חודשים, שזה גם דבר שהוא לא מובן מאליו, ככה אני יודע. ואני ממש שמעתי שאיך מצאו את הגופות האלה. פשוט לפני פיצוץ של איזשהו מבנה בג'בליה, חייל, אחד החיילים האמיצים של עם ישראל, פנה אל איזשהו מקום שנייה, ככה להתפנות אפילו, ואז הוא מצא כניסה למנהרה. כמובן הוא הזיק את הצוותים, צוות יעלום וכו', זה בחור מהצנחנים, ובאמת הם נכנסו לעומק של 10 מטר, 15 מטר, בערך 3 קומות. שם הייתה עוד מנהרה באורך של בערך בין 500 מטר לקילומטר, ובאמצע המנהרה הם ראו איזשהו פתח למעין מערה במנהרה, והם ראו שהפתח חסום על ידי המון 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 שקי חול. התחילו להזיז, הם בכלל חשבו לפוצץ את המנהרה הזאת, הם החליטו פשוט להזיז את השקים, ואז הם מצאו את 4 הגופות בתוך שקיות מסודרות, ככה אחת על השנייה, ובאמת הם משכו, ושתדעו, זה, אני לא יודע אם לומר לכם או לא, אבל זה פשוט נס, אני חושב, שהגופות חזרו במצב כאילו אתמול,
זה לא רק הפעם שלי, אני הייתי שם אתמול.
גם בוסקילה, גם עמית בוסקילה.
ניסים, אני רוצה לספר לך משהו. אני רוצה לספר לך אתמול בערב, זה עוד לא יפורסם, כי דובר צהל ביקש להטיל אמברגו עד היום ב5 אחר הצהריים, אבל אתמול הייתה כניסת עיתונאים לג'בליה, לראות את הפתח הזה של הפיר, ואני זכיתי להיות שם. ואתה מתאר, תקשיב, קודם כל לראות את זה בעיניים, זה פשוט אירוע
מרגש מאוד. זה מדהים, אני יודע.
זה מדהים, אתה צודק, דרך אגב, אני אוסיף לך עוד פרט.
בוא תתאר לנו מה ראיתם.
קודם כל אני אוסיף לך עוד פרט, באמת היינו עם גדוד 202 שמצאו את זה. הם עשו, לפי מה שהמגד מספר לנו, הם עשו סריקה בתוך הבית. הממפי, הקצין שעשה את הסריקה, נכנס לתוך הבית, זה היה נראה כמו בית רגיל. דרך אגב, שמו בית יעקב, רואי בית יעקב, אם אני מקווה שאני לא מעוות את שמו.
זה שעוד יום,
זה שעוד, לא, לא, זה הקצין, זה בסדר, זה יותר לפרסום. והבחור שיומיים אחרי זה נהרג באירוע הדוץ, הוא מצא את זה, הוא נכנס לאחד החדרים, והוא הסתכל שם, והוא ראה זה, והוא התחיל להזיז את הרעיתים ואת הדברים, ואז הוא ראה שטיח, והרים את השטיח.
אני תמיד אמרתי, באמת, שאני הגיע לנשמה מאוד גבוהה, ויום יום שעובר, אני מגלה דברים חדשים על הבת שלי שאני, שהרימה אנשים מהשפות. היא ממש ככה, הרימה אנשים בטוב ובאור שלה, והיא אמרה לאנשים, חבר'ה, בואו תצטרפו למסע שלי, תצמדו אליי ותהיו חזקים ואנחנו נצא מזה. היא ממש הייתה אור מאוד מאוד חזק שאני ממש לא ידעתי על זה. ואמרתי תמיד שאני הנפש של החופשייה, ככה הייתי ממש מדבר איתה, שאני הנפש של החופשייה, את יכולה להיות איפה שאת רוצה, באיזה מקום שאת רוצה ומתי שאת רוצה. אם תחליטי שאת רוצה להישאר בעזה, מקובל עליי, עזה, שמשון הגיבור, יש שם המון רומנטיקה, שמשון ודלילה, סיפורי ישראל, עזה, עזה היה בתנך, זה חלק מארץ ישראל כמובן. ואם את רוצה לחזור לפה, לארץ ישראל, להיות לידינו, אז את יכולה, ובאמת שלשום זה היה יום הולדת של אשתי. וכנראה היא אמרה, טוב, נעשה לה איזושהי מתנה ליום הולדת, ובאמת, מתנה ליום הולדת. ויום, ביום, ממש ביום היום הולדת, הגיעו לנו הקצינים, וגם עשו לנו את התכשיטים. אמנם זה לא המון תכשיטים, זה נזם ועוד נזם ועוד הגילי ועוד איזושהי שרשרת וכולי, לא המון מה שהיה עליה, אבל עדיין כן שרשרת ועדיין, אתה יודע, זאת מתנה מטורפת. אבל אני רוצה לספר לכם איזו אנקדוטה קטנה, ממש בשניות, אני יודע שאין לכם הרבה זמן.
יש, הכל טוב.
תראו, יש לנו עוד שלושה ילדים, ברוך השם, באמת, יש לנו עוד שלושה ילדים. ולפני שבוע בערך, הבת הגדולה שלי, שהיא בת 26 עדי, נסעה מים המלח לכיוון שוהם. עם הבן הקטן, זאת אומרת, שני הילדים, זאת אומרת, רוב המשפחה כמעט היום, שני הילדים נסעו מים המלח לכיוון שואם. ולא יודע מה קרה בווייז, והיא טעתה בדרך, ואני רואה את זה על הטלפון, כי יש לי מיקום של האוטו שלה. ואני רואה שהיא נכנסת ליריחו, עולה בעליות שם של כל הכפרים הערביים, ואני מתקשר אליה ואני אומר לה, עדי, איפה את? אז היא בוכה לי, אומרת, אבא, אני לא יודעת, אני לא יודעת לאן הגעתי, הכל פה כפרים וזה. אמרתי לה, עדי, תמשיכי כמה שיותר, אל תעצרי, אל תזה, אם יש שם אפילו חיילים, מבקשים מהם עזרה. והיא באמת נסעה דרך כל הכפרים הכי משוגעים שיש לנו, וכל המחסומים הכי משוגעים שיש לנו, ושתבינו, תגידו לי, זה נורמלי? שילדה בת 26 עושה טעות קטנה בכביש, טעות קטנה והיא יכולה למות. אני, הלב שלי, שמעו, הלב שלי דפק. כי הבנתי מה קרה, הבנתי מה קרה עם שני, ואמרתי, השם, בבקשה, רק שלא יקרה לי שוב. תבינו, זה לא נורמלי, אנחנו חיים במדינה לא נורמלית. ואם לא נקום עכשיו על הרגליים ונעשה איזשהו שינוי חזק מאוד שזה לא יקרה, אנחנו לא נהיה, ואנחנו רואים את כל הגזרות, איך הן מתחממות מסביבנו. יותר מזה, לא רק שיש לנו אחריות לילדים שלנו ולנכדים וכו', יש לנו אחריות ליהדות העולם. תבינו, רק אתמול הודיעו לי, כן? שהעלייה מצרפת עלתה ב-1000%, אתם יודעים מדהים, מה זה? 1000% משנה שעברה. ותבינו, עוד מעט כל יהדות העולם תצטרך לברוח מאירופה, כי אנחנו יודעים מה קורה באירופה, ואנחנו רואים שגם יהדות ארצות הברית כבר בבעיה, ובטח יהדות קנדה, והם ירצו לבוא לפה, אבל המדינה שלנו לא בטוחה. אם אנחנו לא נעשה פעולות כואבות מאוד, ותראו, אני הייתי מורה לפיזיקה, אני לא מהמשיחיים ואני לא מהמתנחלים, ואני מאוד אוהב לוגיקה ומתמטיקה וכו'. יש דבר שנקרא אקסיומה, אקסיומה זה הוכחה שלא חייב להוכיח, זאת אומרת זה משפט בסיס, חוק בסיס, משפט יסוד שלא חייב להוכיח. ויש אקסיומה שאומרת, הם אומרים שהם יעשו את זה שוב ושוב, שוב ושוב, זאת אקסיומה. הם אומרים, from the river to the sea, Palestine will be free, שזה הצהרת מלחמה. זאת אקסיומה. עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יושבים ופותרים את האקסיומות האלה, ויש דרכים, חבר'ה, ואני אומר לכם, הדרכים יהיו כואבות, וזה לא two-state solution, זה רק מדינת ישראל, ואנחנו נצטרך לעמול בצורה הומניטרית כמובן, באהבה גדולה, ולשלוח אותם לדרכם למדינות אחרות. והרבה אומרים לי, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, חבר'ה, זה אפשרי, נקודה. 6.5 מיליון סורים ידעו לעזוב בעשר שנים האחרונות את סוריה לאירופה, ו3.5 מיליון אוקראינים, ואומרים, אף אחד לא ירצה אותם, אז אני מספר לכם שיש לנו כבר חתימה עם 3 מדינות בעולם שמוכנות לקבל כל אחת 30,000 פלסטינאים כרגע, ועוד מדינה, ממש ב-19, ביום שהבת שלי נקברה, חתמנו עם מדינה רביעית כבר, שהם מוכנים לקבל את כל הפליטים האלה מעזה, ואנחנו צריכים לעשות עבודה. חבר'ה, אבל כל העם חייב להיות ביחד.
ניסים לוק, אביה של שני
לדבר לך. אני ממש מרגיש שהדרך היא, זאת רק התחלת הדרך, והאדם של הילדים האלו קורא לנו מן האדמה, אתם מכירים הרי ציפור קיין ועבד.
כן, אבל זמננו ממש שככה תם, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה.
אנחנו נדבר שוב, ניסים, תודה רבה.
ובשמחה תזמנו אותי, אני גם אדבר איתכם קצת יותר לעומק. המצב הוא לא טוב, ואתם גם חייבים להבין שאם אתם רוצים להישאר פה והילדים שלכם וכולי, חייב לעשות מעשים, והעם חייב להתאחד ולהפסיק עם כל ההפגנות המשוגעות האלה בין ימין ושמאל, כי זאת המטרה של ביבי, שיהיו המון 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 הפגנות, והוא למעלה עם שול בשקט, זה נקרא הפרד ומשול, זאת שיטת ממשל, לומדים את זה בספרי ההיסטוריה של כיתה ת' וי', אז תבינו, הכל מכוון מראש, גם ההפגנות, כדי שיהיה לו שקט שם למעלה, וצריך לעשות שינויים, כי המצב גרוע ביותר.
ניסים לוק, תודה
לכם, אני ממש שמח שהתקשרתם אליי.
תודה לך, תודה שהיית איתנו.
וישר כוח לכם, כל הכבוד. תודה,
פרסומות. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי, וואלה, 103, מעריב. מעריב, כתב צבאי, מעריב, 103.
אבי, תוששת מאתמול?
כן, אתה, תגידי אתה, אתה זה
שהביא לי את הייתי. כן, נשתף את המאזינים, התחלתי מקודם קצת לדבר עם ניסים לוק, אבל היה נורא חשוב להגיד דברים אחרים, אז קצת הרפאתי עם העניין הזה. אתמול ברק אבי ואני ועוד כמה עיתונאים, נכנסנו לג'באליה, לפיר, שבו מצאו בדיוק את שני לוק ושלושת החטופים האחרים. אני אבי, אני, וואו, אני לא הצלחתי לישון בלילה.
כן, אבל תזכיר מה סיפרת לי לפני, הרגו אותם במסיבה, רצחו אותם במסיבה, והביאו את הגופה של שני לוק, זיכרונה לברכה, וגופות נוספות, לאותה מנהרה שאתם הייתם, זה מנהרה בעומק של כמה מטרים מתחת לאדמה.
ניסים סיפר על זה, אז אין לי בעיה, למרות שאנחנו כאילו עם אמברגו של זה, אבל אתה מגיע לפיר, אתה רואה 10.5 מטרים למטה, ואז זה נמשך למטה עוד בערך לפי החייל של יעלום שסיפר לנו, עוד בערך 600-700 מטר, ובתוך המנהרה יש חדרים, לא ירדנו למטה, אבל יש שם חדרים, ובחדרים האלה, אני אדלג על התיאור הגרפי, ובחדרים האלה נמצאו הגופות. אבי, אני יצאתי מהאירוע...
אני רוצה להגיד משהו מהאירוע הזה, שתפס אותי הכי הרבה.
נו.
היו שתי קטעים שהם היו ממש קשים מבחינתי. אחד, הריח שיש בג'באליה, ריח המוות.
מטורף,
שזה משהו שאי אפשר להעביר את זה ולתאר את זה. והחיים שלנו הגיבורים, מה שעושים שם זה משהו מדהים.
אבל אתה יודע השני... שזה מאוד משמח, כי כשאלתי את מגד, מגד 202, למה הריח, אז הוא אמר שכנראה יש פה מחבלים קבורים מתחת להריסות, אז הריח של...
אבל הריח הוא ריח מטורף.
מטורף, מוות.
ודבר,
איך מסבירים לאנשים ברדיו? ריח. איך אפשר להעביר לאנשים שלא הריחו ריח?
זה מה שאני כל הזמן מנסה כאילו גם מהרגע הזה.
מטורף.
והדבר השני שתפס אותי, זה הציניות של המחבלים. המנהרה הזאת הייתה בתוך חדר שינה. בתוך בית, שגרו שם אנשים, משפחות, אנשים,
ילדים, יש אופניים בחוץ של ילד,
ילדים, אופניים בחוץ, וזה פשוט לא להאמין עד כמה הארגון טרור הזה של הנאצים משתמש באוכלוסייה, בציניות, בצורה מטורפת, פשוט לא להאמין שבקומה יש בתים שאנשים חיים, ומתחת למיטה שלהם יש מנהרה שבה גבורים, חטופים, אזרחים שנחטפו ממסיבה, מטיול אופניים, זה פשוט לא להאמין.
ועוד דבר שאני, תובנה שלי, אם אתה מרשה לי אבי, הלוחמים שפגשנו אתמול, הלוחמים של 202 והבחורצ'יק הזה מיהלום, הם לא מצליחים להבין את זה, הם לא מצליחים לראות את זה על עצמם, אבל מדובר בגיבורים ישראל בקנה מידה, של אביגדור קהלני ורוי קליין. זאת אומרת, הם אגדות חיות, אתה רואה איזה סרן א', כולו מחוסה, אתה כמובן לא רואה אותו, והוא מספר לך בקור רוח איך הוא ירד למנהרה, איך הוא נלחם שם בתוואי תת קרקע, אתה תופס את הראש, אתה אומר, אתה קולט מה עשית? הוא אומר, כן, נלחמתי. אני אומר לו, לא, אתה עשית מעשים שכאילו הגיבורים שבגיבורים, ויש עשרות כאלה לוחמי יהלום, והראינו את הסמטאות האלה, יש עשרות טוב, לוחמים של פשוט אני, גיבורים, אני, זה אירוע מדהים, מדהים.
כמי שלא היה שם, אבי, תיתן לנו, תחדד לנו ככתב צבאי, מה ההבדל מבחינת צהל, מבחינת הלוחמים שאנחנו מדברים עליהם, בכניסה הראשונה שהייתה לפני מספר חודשים, לכניסה השנייה והשלישית, לאותם מקומות? מה ההבדלים, גם מבחינת החמאס, הערכות של חמאס, הלחימה בכלל?
המטרה של המלחמה הייתה בראש בראשונה לפרק את היכולות הצבאיות של החמאס. עכשיו, כשאתה בא ומפרק את היכולות הצבאיות של החמאס, וחשוב שהציבור יבין, זה לא להשמיד את כל המחבלים של החמאס. אנחנו כנראה לא נוכל לעשות את זה, כנראה שגם הנכדים שלנו לא יוכלו לעשות את זה, ואנחנו צריכים להכיר בעובדה הזאת. אבל מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים למנוע שלחמאס יהיה מערכות צבאיות של שליטה, פיקוד, מפקדות, אמצעים שהם מעבר לאמצעים בסיסיים, ושהם לא יפעלו כמערך תוקף, אלא מקסימום כמערך גרילה, שאנחנו מבינים שזה כנראה מה שיקרה בסופו של התהליך, שבסוף תהיה חוליה כזו או אחרת במקום כזה ואחר, והם ירצו ללכת ולבצע פיגוע, ומול זה נוכל להתמודד בצורה נקודתית. אבל כמערך שלם, כמערך של גדודים, פלוגות, מחלקות, חטיבות, שהם יכולים לקבוע תאריך 7 באוקטובר, יום שמחת תורה, ללכת ולצאת עם התקפה על יישובי הדרום, זה דבר שאסור שיקרה, וזה מה שהמטרה שלשמה הצהל יצא למלחמה הזאת, לפרק את היכולת הצבאית הזאת של החמאס.
כן, אבל בוא נאתגר אותך, אתה יודע, לפי המודיעין
האמריקאי... אני הבאתי את ההקדמה לסוף השאלה, התשובה. וצהל במהלך הראשון והשני שהוא עשה, הוא חשב שהוא הצליח לפגוע במרבית המערכים האלה, אבל נשארו עוד כמה מוקדים, כמו בג'באליה, כמו ברפיח, כמו במחלות מרכז, שעדיין לא פגעו במערכים עצמם של הגדודים בצורה שהשמידו אותם, לא בחטיבות ולא בגדודים. וזה מה שעושים כרגע, נכנסים לתוך ג'באליה, לתוך המחנה פליטי, לתוך המאחז, ופוגעים בתוך התשתית הגדודית שלהם. אתמול ישבנו בבית של מפקד הגדוד של החמאס, שבעוד יום, יומיים הוא יושמד לגמרי אותו בית. וככה גם של המפקדי פלוגות, וככה כל המערכים שלהם פשוט משמידים אותם, כדי שהם לא יוכלו לשקם אותם בעתיד כמערך צבאי, אלא מקסימום גרילה, במקרה הגרוע ביותר מבחינתנו.
כן, אבל אתה יודע, בוא, לפי דוח של המודיעין האמריקאי שפרסם שלשום בלילה, ואתה יודע, הוא לא חף מטעויות המודיעין האמריקאי, זה לא שאנחנו מצטטים כאן תורה מסיני, אבל בכל זאת, המודיעין האמריקאי, אי אפשר לזלזל, רק שליש ממחבלי חמאס חוסלו מאז השביעי באוקטובר.
כלומר, זה בדיוק מה שאני עונה, זה בדיוק מה שאני עונה. אנחנו צריכים להסתכל מה חוסל ומה נשאר. ישארו מחבלי חמאס, אנחנו מבינים את זה, הרי בסוף יש פה אידיאולוגיה, יש פה אנשים שאתה מחבר את הנשק לאידיאולוגיה, יוצא לך מחבר חמאס. אנחנו מבינים שאנחנו לא נפגע בכל מחבלי החמאס. אנחנו כן מבינים שאנחנו יכולים לבנות, לפגוע במערכים של החמאס. במערכים שהם לא יוכלו לשמש יותר כצבא.
אבל גם צריך יותר מזה
להגיד. תגיד לי, אבי, מה זה בעיה לשקם את ה... אם יש לך את המחבלים, ויש לך את כוח האדם, ויש לך את המיומנויות שלהם, מה הבעיה לשקם את המסגרות, לקבוע שכל האלה הולכים לגדוד הזה, ואלו הולכים לגדוד הזה, ובונים ביחד מסגרות, ובונים מסגרות, אתה יודע מה, שבועות, גג חודשים, בואו, אנחנו היינו בצבא, זה לא איזה...
אבל זה בדיוק הקטע, זה בדיוק הנקודה, שכנראה, שהמטרה של עכשיו של הצבא זה לפגוע ביכולות שלהם לשקם, כי הם לא יוכלו להקים את זה כגדוד, הם לא יוכלו לשים עכשיו את משה או את יוסי או את מוחמד או לא יודע מה כמפקד הגדוד, והם לא יכולים להתאמן כגדוד, והם לא יוכלו לפעול בחמל של גדוד, והם לא יוכלו לקבל פקודות והנחיות לדרגים למטה. שמענו את זה אתמול גם מהמפקד הגדוד שנלחם בהם, הוא אמר כרגע הם כבר לא מתפקדים כגדוד, הם מתפקדים כחוליות שהם יוצאים איזשהו מערה, יוצאים איזשהו בית, רוצים לפגוע בכוח וחוזרים בחזרה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב מבחינתם, הם מושמדים על ידינו, וברוב המקרים הם מושמדים על ידינו, וזה הטוב מבחינתנו, ופחות טוב מבחינתם.
רק צריך לציין, לסיום, רק צריך לציין את סיום, שאולי אי אפשר זה, ואולי לא דווח ארוך, ההרס, כמות ההרס והעבודה שצהל עושה שם, והפגיעה במאות המחבלים של האוגדות, היא הישג מטורף שאסור לקחת אותו לחיילים. מה יהיה אחר כך? אני מבין את הדיון הזה. אבל עכשיו יש תחושה שמנקים כנים מטרור, שאם לא היו עושים את זה עכשיו, אוי ואבוי, איפה היינו בעוד 10 שנים.
אבי אשכנזי, אנחנו חייבים לסיים, כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתה.
תודה לכם. תודה.
ובוקר טוב לבני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון, חבר ותיק, מה שלומך בני?
שלום, כבר צהריים פה בגליל.
בצהריים, סליחה, צהריים
טובים. זה שעון אחר בגליל.
מה שלומך בני?
אני לא מדבר ממקום של בכי, יכול להיות יותר טוב.
לא, עכשיו למה אני שואל אותך בדאגה אמיתית?
באופן אישי.
אני שומע שאתמול הושפס לבית חולים, איך אומרים, בגלל העצבים על הממשלה, ככה נאמר לי.
אתמול קרה לי פשוט הגעתי לנקודת רתיחה, של שלא לא לא יכולתי לשלוט בזה וזה לא מתאים לי. אבל בלוגו במועצה אנשים למען אנשים, ואני בן אדם שלוקח את הדברים ועושה את הדברים מתוך הלב והנשמה, והרגשתי שבשביל להשיג משהו לטובת הגליל, לטובת התושבים, לא להחליף את האוטו של ראש המועצה או לשפץ את הבניין של המועצה, אתה כנראה צריך שיקחו אותך, ישימו אותך באוטו ויראו את הלחץ דם שלך, ופתאום אומרים ישר לבית חולים לקחת אותו, כי בלחץ דם הזה הוא לא יחזיק מעמד עוד שעתיים.
מה שבר אותך? מה קרה? מה, אתה יודע, אנחנו כמעט 8 חודשים בתוך המלחמה, מה היה אתמול נקודת השבר? מה קרה?
ברק, אתה יודע, היה לך גם ניסיון איתנו הרבה שנים.
נכון.
כשאתה אומר שיושבים על תוכנית שתדאג ליישובים, שתדאג לחוסן, שתדאג אפילו לראות איך מפנים מהלולים ביישובים, שעכשיו כל רסיס פוגע באזבז, שלא ניכנס למהדורה שחוו באזור מעריה עם הסיפור של האזבז. צובעים את זה. אומרים לך כן. אומרים לך שפעת עופות שהייתה במרגליות, עד היום לא קיבלו פיצוי. אומרים, יכניסו את זה. מוציאים את זה. אתה יוצא מחדר הדיונים, אתה בטוח שזה בפנים? אתה נוסע לגליל בכביש 6, זה כבר נעלם מהתוכנית. קשה לי לראות את זה. אני רוצה לראות את ממשלת ישראל ומשרדיה, כל אחד בחלקו, עד הסוף. אנחנו היום בגליל, לא רק בתוך הקו של 0 עד 5 בתוכנית שעכשיו רוצים להעביר. זה חשוב. זה חשוב, אוניברסיטה, שהחלטת ממשלה היא מ-2005. למה צריך בכיפופי ידיים להגיע לזה?
היית בבש... היית... אוקיי, סליחה, תמשיך, סליחה.
אתה מכיר אותי כמה שנים אני פה.
נכון.
אני עבדתי עם כל הממשלות. בחיים אני משתדל באמת להיות ממלכתי, כי אני מייצג את כלל התושבים. ועכשיו כיושב ראש אשכול הגליל המזרחי בשנים האחרונות, יש לי מחויבות לראות את קריית שמונה כעיר בירה של הגליל, כעיר חזקה, כי אם היא תהיה חזקה, גם המועצות מסביב יהיו. לראות את מטולה מתפוררת, זה כואב.
תגיד, בני, אתה שומע מהתושבים שהם לא מתכוונים לחזור? כי אני במלונות מסתובב, אני שומע את זה.
אתה שומע שלא רוצים לחזור, גם הבוקר הייתה לי פגישה עם תושבים, וגם עכשיו יצאתי מכנס של כל מזכירות ומנהלות הקהילה של היישובים.
מה ההיקפים של הדבר הזה? כמה אחוזים, נגיד, מתושבי הצפון לא רוצים לחזור?
מקרב המפונים נעשה מחקר עם מכללת תל חי, נעשה סקר מדויק, מסודר, איכותי מאוד, מקרב המפונים, 40% השיבו שהם לא יחזרו הביתה למתמודד.
איזה נתון מפחיד.
תספר לנו.
עכשיו, זה מלחמת עצמאות מחדש, זה התשה, זה פריפריה.
לא, אבל אני רוצה שתכניס אותנו, תכניס אותנו לרמות נפתלי ולשאר ישוב ולשדה אליעזר, ולדישון וליובל ולבית הלל ולכל היישובים האלה שאתה ראש המועצה שלהם. איך מתנהלים בחודשים האלה? מה קורה שם?
אתה עושה לי צמרמורת, ואני רואה שאתה זוכר את כל היישובים שלי. המצב הוא קטסטרופה. החקלאות, אתם יודעים, אנשים במרכז הארץ קונים מיש-מיש ב-40 שקל קילו, 37 שקלים לקילו. אני מזמין את כולם, מי שרוצה, בואו לבית הלל, המיש-מיש עלה לרצפה, אף אחד לא יכול להיכנס לקטוף אותו.
מדהים. מדהים.
תגידו, על מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים?
איך נבוא? איך נבוא, בני? רוצים לבוא, רוצים מיץ' מיץ', איך נבוא?
רגע, אני אקח אותך באוטו משוריין שנתנו לי שאני לא נוגע בו.
מתי אני בא?
שנייה, תמשיך לתאר. תמשיך לתאר. אתה אומר מיץ' מיץ' על הרצפה.
שאלת אותי על זדה אליעזר.
כן.
זדה אליעזר יישוב לא מפונה.
כן.
אבל הכל מת.
מה זה הכל מת?
כחל. כחל, קרקום, קורזים שאתה מכיר, צפון הכנרת, נכון. עם נוף מדהים.
נכון.
עם קהילה מחבקת.
נכון.
אני גיליתי, בתוך המועצה שלנו, לא גיליתי, הופתעתי קצת, שהקהילות של כחל, אמנון, קורזים, קרקום, קלטו את מרגליות, את קריית שמונה, את מטולה, את מתגוון, בכל פינה בבית שהיה אפשרות, בשביל שישארו בתוך הקהילה האנשים שלנו, אלה שפינינו לבתי מלון, מתפרקים. יש לי 2,000 בתי אב במבואות החרמון, 36 משפחות גירושים על מדרגות הרבנות.
תגיד לי,
אתמול קברנו בכפר יובל, אתמול קברנו, ליווינו למנוחות עולמים, תושב היישוב השביעי מתחילת המלחמה. ולא כולם, אני אומר רובם, מצער. עכשיו, אני לא מדבר על ההרוגים בכפר יובל שקיבלו את הטיל נונטט בתוך החלון של המטבח. אני מדבר איתכם על אנשים שהיו בבתי מלון, חוסר ודאות, לא רואים את המשפחות שלהם, אוכל לא מתאים מבחינת סוכרת או מה, כי הם אנשים מבוגרים, יושבים בחדר של 16 מטר. עכשיו, דיברת על דישון. בדישון 7 אנשים כבר נפטרו. דישון כמו בסיס צבאי. אם לא כיתות הכוננות שלנו שעושים מלחמת עולם ושומרים על היישוב וממלאים סקים, סקים, מה שהיה פעם ב-67. בואו תראו עמדות במשמר הירדן. עמדות כמו במלחמת ששת הימים. עמדות בשדה אליעזר, במשמר הירדן, באליפלת, באליפלת.
בני בן מובחר, אתה יודע, לשמוע אותך, אני מכיר אותך הרבה הרבה שנים, אתה איש של נשמה ענקית, ראש מועצה מצוין, כמו שאמרת, עברת עם כל הממשלות, באמת, איש גלילי, שורשי, פטריוט ישראלי, אני שומע אותך, את ההתרגשות שלך, את הכאב שלך, והלב נקרא, אין לי אלא, איך אומרים, לשלוח לך מכאן, חיבוק גדול גדול, תחזיקו מעמד, אני מאוד מאוד מקווה כמו כולנו שבאמת הסיוט הזה יסתיים ותחזרו לבתים ותחזרו לחבלי הארץ שאתם כל כך כל כך קשורים אליהם ואוהבים אותם. חיבוק גדול בני בן מובחר, ותודה שהיית איתנו, ובריאות, בריאות, בריאות טובה, בריאות טובה, תתושה.
תודה, תודה. מילה ברק על על המילים שלך, כי אתה חווית איתנו ביחד פה רגעים קשים. לא ראינו קהילות מתפוררות. ואתה היית פה איתנו ביחד.
נכון.
תודה בני.
חיבוק גדול בני.
נתפלל כולנו שהפצועים יחזרו הביתה בשלום.
אמן, אמן, אמן.
בריאות טובה. והחטופים והחטופות.
בעזרת השם, בעזרת השם. תודה בני, כל טוב.
חיבוק גדול.
תודה רבה, תודה.
השיר הזה נקרא מולדת של חנן בן ארי. תקשיבו למילים.
מקווה שאת עוד שומרת רגעים שמחים למזכרת, פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת, זוכרת היפהפייה נרדמת, עד מתי תהי מדממת, ברחובות כולם אין חלון ואין סולם, אין גם דלת או שלט. אז שר לך שיר ישן, שיר ישן, שיר ישן, נשאר לך נאמן, נאמן לעולם, לעולם. הנביאים חזו לך אחרת, מי שהוא נרדם במשמרת, איפה החלום, אין אמת ואין שלום, אין גם צדק, רק צדק. אז שלך שיר ישן, שיר ישן, שיר ישן, נשלך נאמן, נאמן לעולם, לעולם.
אורחים מביקים, שר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן, אחראי על השידור, איציק ואהרון, אורחים בדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו ואליעזר בן יהודה, בני שאולסקי, אחרינו סיוון כהן.
בשורות טובות, יום טוב.
יום טוב, תודה רבה יהודה שלזינגר.
תודה ברק סרי.
את היחידה מיוחדת, לעולם תהי לי מולדת, גם על סף תהום, גם בתוך הגנום.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד, אחרי החדשות, סיוון כהן.